חבר הכנסת משה בוגי יעלון, לשעבר הרמטכ"ל ושר הביטחון, יורה תלם, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור תמר, בוקר אור מוטי.
בוקר טוב לך.
אנחנו פותחים איתך עם תביעה שהוגשה נגדך אתמול. אתה הרי דיברת לא מעט על פרשת הצוללות, ואתמול עורך הדין דוד שמרון מגיש נגדך תביעת לשון הרע, שהוא דורש התנצלות על הדברים שאמרת, שקשרת אותו לפרשה, ופיצוי של מאות אלפי שקלים. ו...
אתה מוטרד מהתביעה הזאת?
ממש לא. איך אתם קוראים לזה? תביעת השתקה?
יש הוא... מונח כזה שנקרא תביעות השתקה.
כן, לאיים, להפחיד וכולי. כנראה שעורך הדין שמרון לא יודע אם יש לו עסק. וכמובן, כל דבר שאמרתי בנושא, ואמשיך להגיד בנושא, זה לא ישתיק אותי, ואמשיך להילחם על, על הפרשה שבאמת כל מי שמכיר אותה, מגדיר אותה כפרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר פלדות המדינה,
אבל...
לא הסתמו לי את הפה.
אתה אומר לא הסתמו לי את הפה, כלומר אתה לא מתכוון להשתמש בחסינות שלך, אלא להתייחס לתביעה לגופה.
תמר, אני עוד לא ראיתי אפילו כתב התביעה.
למה?
למה? אני לא יודע, תשאלי את עורך הדין שמרון, אבל זה לא משנה, תראו. להגיד שעורך הדין שמרון לא מעורב בפרשה הזאת, זה להגיד שאין יותר זריחת שמש. ואני לא נכנס כאן כרגע להסתבכויות בחקירת המשטרה, ומה הגיע לפרקליטות. יש כתב עתירה, שאגב, היו צריכים להשיב עליו היום, ואני רואה שהם מבקשים ערכה.
מיד נגיע לעתירה הזאת, אבל...
אז בעצם, מה שעולה משם ומה שאני יודע אישית. קודם כל, עורך הדין שמרון נמצא בניגוד ענייני מובהק, בהיותו גם עורך הדין המשפחתי ובן דודו של ראש הממשלה.
כן, אבל אני אומר לך משהו, חבר הכנסת יעלון, אני אומר לך משהו. א', ראש הממשלה, וזה הובר מההתחלה, לא חשוד בפרשה הזאת. והדבר השני, והוא רגע, לפי הפרקליטות, אני רוצה לאתגר אותך בעניין הזה, כי בסופו של דבר, הפרקליטות עצמה, מערכת אכיפת החוק, לא, אנחנו בשלב השימוע, אפילו בשימוע, לא זימנה אותו לשימוע על קשר לפרשת הצוללות, אלא על סעיף של הלבנת הון שאינו קשור.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה קודם כל, על שימוע. יש עדות של היועץ המשפטי למערכת הביטחון, אחז בן ארי, שמדווח שעורך הדין שמרון פונה אליו בשאלת ביטול מכרז ספינות מגן.
ארבע ספינות המגן.
כן, ובעצם מסתבר שעורך הדין שמרון גם מייצג את מיקי גנור, גם מקבל ממנו לפי כתב העתירה, מה שנקרא, ציר העמלות, משם מגיע כסף, ריטיינר, עמלות, תכף נראה. וגם מקורב לראש הממשלה, והוא בשם ראש הממשלה פונה ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, האם עצרתם את המכרז? אז באיזה כובע הוא משחק פה?
אז מה אתה אומר, חבר הכנסת יעלון? אז מה אתה בעצם אומר? שמערכת אכיפת החוק, שמורידה אותו מהעניין, אומרת, הוא לא חושדת בו בזה.
מערכת אכיפת החוק עוד לא מצטה את העניין.
אבל הם לא מאשימים אותו אפילו לכאורה בעניין הזה.
אבל זה מתקומם מר יעלון.
לכן אני שואלת אם חבר הכנסת יעלון אומר נגד מערכת אכיפת החוק.
אני מחכה לתשובת היועץ המשפטי לממשלה. וכל האחרים שנמצאים כמשיבים לאותה עתירה של תנועה לאיכות השלטון, שפרי עבודה של כמעט שנתיים, שחושפת בעצם... את מה שאני לא ידעתי, אני לא יכולתי להעיד על איפה הכסף. אני יכולתי להעיד שנעשו פה, התקבלו פה החלטות לא תקינות ברמה של רכש לאומי וכו' וכו' וכו'.
אפשר לומר שרימו אותך, איתו אותך, הסתירו ממך דברים?
בוודאי, אבל תכף, בוא נמצא את עניין דוד שמרון. יש עדות של מזכיר ארגון עובדי צה"ל שמזומן לדיון 8 ימים אחרי שאני מסיים את תפקידי אל מזכ"ל ההסתדרות אז, היום שר המשפטים אבי ניסנקורן, ואל הדיון מגיע דוד שמרון, יחד עם מיקי גנור, כלומר הוא עורך הדין של אותו אחד שמרוויח מכל עסקה, ומה הוא אומר שם? הוא אומר, תזו לכם, הולכים להפריט את מספנת חיל הים, כדאי שלא תעשו בעיות, כי ההסתדרות ועד עובדים מספנת חיל הים, כי זה הנחת עליכם מלמעלה.
אבל אני חוזר, רגע, חבר הכנסת יעלון, אני חוזרת, ברור לי שיש הרבה מאוד פרטים חשובים, הם כאילו הקטנים, אבל הם מאוד מאוד חשובים, ואנחנו לא מזלזלים בהם. אבל אני חוזרת לשאלה, הרי הפרטים האלה למיטב הבנתנו היו ידועים גם בחקירה וגם לפרקליטות. התקבלה החלטה שהתקבלה לגבי העניין הזה שלא להעמיד לדין, אפילו לא לכאורה, עוד אין החלטה להעמיד לדין בכלל, אפילו לא לזמן לשימוע על העניין הזה. ולכן אני שואלת אותך כמי ש... רגע, תן לי להשלים את השאלה בבקשה. לכן אני שואלת אותך כמי שמגבה הרבה פעמים את מערכת אכיפת החוק ומאמין בכך ביושרתה, האם אתה חושב שבעניין הזה פעלו בצורה לא תקינה? זאת השאלה, אני לא שואלת על הפרטים של הפרשה.
האם היועץ המשפטי לממשלה קיבל פשוט בסיפור הזה רגליים קרות? זה מה שאתה...
או לחלופין חשב שזה לא הסיפור, אחד מהשניים.
שוב, תמר, סבלנות, אני מחכה לגמר התהליך. לא תשמעו אני מילה רעה על מערכת אכיפת החוק, וכל עוד לא הוכח אחרת, אני מקווה שלא יוכח אחרת, אני נותן גיבוי למערכת אכיפת החוק, כולל היועץ המשפטי לממשלה. אבל אני, תשימו לב, הרי כשמיקי גנור היה עד מדינה, אז שמרון הוא אשם בשוחד. נסוג מיקי גנור מעד מדינה, גם את זה צריך לבדוק. האם זה היה איום עליו, האם זה היה פיתוי, זה לא משנה מה. אבל תסתכלו על כתב העתירה המאוד חשוב שהגישה התנועה לאיכות השלטון. מה התנועה בעצם אומרת? היא צריכה לפצח מבחינת המערכת משהו שאמור לעזור למערכת אכיפת החוק. איפה הכסף? השאלות האלה, אף אחד במשרד הביטחון שהעיד לא יכול לתת תשובה. ובעצם מה שמסרטטים שם, שבנימין נתניהו שני בני דודים, שכל אחד מהם מרוויח בדרכו מעסקאות עם מספנת טיסנקרופ, שמרון דרך ציר העמלות, כי הוא עורך הדין של מיקי גנור, ומיליקובסקי, שהוא זה שמספק חומרי גלם למספנה, שמסתבר גם שמזה מסתכלת פרשה נוספת שעוד לא נדבקה. מניות. בנימין נתניהו מחזיק מניות, גם לא מדווח למבקר המדינה, ובסופו של דבר, אלה נושאים שחייבים להיבדק.
ולמה אתה חושב שזה לא נבדק? אז אני שואלת אותך שוב. כי זה מרגיש באיזשהו מקום קצת שאתה מנסה לאחוז את המקל משני הקצוות. כלומר, מצד אחד לא לצאת נגד מערכת אכיפת החוק. מצד שני, לומר, הנה יש עתירה בהחלט מאוד מושקעת, שטוענת שלא חקרו כמו שצריך, שאתמול המדינה מבקשת דחייה ולא לענות, ואתה אומר, הנה, אתה אומר על מישהו שהוא שותף כשהמדינה אומרת שהוא לא שותף, אז איך אפשר...
יש אנשים, יש אנשים, בוא נקרא לילד בשמו, יש אנשים שחושבים שהיועץ המשפטי לממשלה בתיק הזה מורח את הפרשה.
תראו, אני לא אמרתי את זה, אני שומע שיש אנשים שאומרים את זה, חובת ההוכחה כמובן על היועץ המשפטי לממשלה, אבל מה שנבדק תמר, בחקירת המשטרה שהסתיימה בנובמבר 18, שבעקבותיה אני שלחתי מכתב עם הרבה שאלות ליועץ המשפטי לממשלה, שלא נענה עד היום, לגבי סוגיות שונות, למשל, אישור מכירת הצעות למצרים, המשטרה קיבלה הנחיה לא לבדוק את זה. אז בעתירה...
למה הוא לא ענה לך עד היום, אגב? שאלת אותו, למה היועץ לא ענה לך עד היום?
היועץ המשפטי לממשלה מקבל משר הביטחון לשעבר קבוצת שאלות ולא משיב עליה?
אני שלחתי ליועץ המשפטי לממשלה ארבעה מכתבים.
ארבעה מכתבים?
כן, אחד לסיום חקירת המשטרה. השני, נכנסתי לתפקיד בוועדת חוץ וביטחון. שם חיפשתי את מה שנתניהו הודה בקולו בריאיון, כנראה לא בכוונה, הוא נפל בפח, שהוא זה שאישר לממשלת גרמניה לגרור שתי צולות מתקדמות למצרים.
אחרי שהכחיש קודם לכן.
לפני כן הוא הכחיש, הכחיש בפניי. אני פעם ראשונה שומע אותו מודה שהוא זה שאישר, עם שני אירועים מביכים, כי אני שלח את עמוס גלעד, ראש אגף הביטחוני מדיני, ממשרד הביטחון, לבדוק בגרמניה, ואומרים לו מה, אתכם יד ימין לדעת מיד שמאל? ראש הממשלה שלכם יישאר. והנשיא גם שואל את השאלה הזאת, את הקנצלרית, מקבל את אותה תשובה. אז זה לא נחקר. כל נושא בחירת הצולות למצרים, הנושא הזה לא נחקר. לכן זה מופיע בכתב העתירה.
ומה אתה חושב על זה שבאמת המדינה ביקשה לדחות את התשובה לעתירה? מה אתה חושב על זה?
מה אני חושב?
ביקשה לדחות לאוקטובר, לאוקטובר.
אני מודאג. תראו, הנושא כבר, התחלנו להסתכל עליו מאותו תחקיר של רביב דרוקר בנובמבר 16. עוד מעט זה 4 שנים. לברך את המשפט, קודם כל יכול להיות שלא היה מושג. נושא מיליקובסקי והמניות, עולה רק בשנה האחרונה. אני כותב לו מכתב אחרי שנגמרת מערכת הבחירות, כי מערכת הבחירות לא פוסחים חקירה חדשה, הבנתי. ולא קיבלתי תשובה. ואני כותב עוד מכתב אחרי שהפרקליטות בעצם מגישה את נמצאיה, ביניהם, כן, המחליצים על כתב אישום, גם על שמרון, אבל על בנת און. מה, הוא לא מעורב בטיסנקרופ? עורך הדין שלו מסתובב ומתפאר, הוא בכלל לא מעורב. איך הוא לא מעורב? הוא עורך הדין של מיקי גנור. הוא זה שמביא גם, כנראה, לראש הממשלה את הנושאים הללו, וראש הממשלה הוא זה שמקבל החלטות. לכן יש פה נושאים פתוחים, שהעתירה חייבת לקבל
תשובה. מריה אלון, לשיטתך, תביעת הדיבה יכולה לספק לך במה נאותה בבית המשפט כדי לפתוח את כל הסיפור הזה, לחשוף אותו מהסיפור ההתחלתי.
לא, תביעת הדיבה היא לא על החקירה, היא על ספציפית על אדם אחד.
לא חשוב, דרך האדם הזה שלטענת יעלון מעורב בסיפור, אפשר לפתוח את כל פרשת הצוללות.
אז אתה, אנחנו מבינים נכון, אתה לא תבקש חסינות, להפך.
לא, תראי, אני חושב שאני לא, אני לא בטוח שמרון ירצה למצות את זה בבית המשפט. אני לא בטוח. יש פה עדים שמוכיחים את המעורבות שלו, והעדויות תחשפנה, ועוד דברים יחסו מהעניין הזה, לכן אני לא בטוח. טוב, כרגע לעשות את הספין הזה, במיוחד אתמול, כשאני עומד על בימת הכנסת, ומציע את הצעת החוק לוועדת חקירה, שלצערי לא אושרה. תראו, אם הכל בסדר, אז למה נתניהו חושב שאפילו מבדיקה של מבקר המדינה? לא מדבר על בני גנץ ואשכנזי, שהם מכירים את זה.
אבל אדם שחושש, אני חוזרת לנקודה הזאת, יש לנו עוד הרבה דברים שנשמח לשוחח איתך עליהם, חבר הכנסת יעלון, אבל רק לסיום אני חוזרת לשאלה הזאת. בסופו של דבר, אדם שחושש וחושב שיש אמת במה שנאמר נגדו, לא מגיש תביעה על מאות אלפי שקלים, כי הוא יודע שידונו בשאלת אמת דיברתי או לא. ולכן אני שואלת אותך, כלומר, האם אני מבינה נכון מדבריך שאתה לא תגיע לשום פשרה מבחינתך, ואתה לא תבקש חסינות, אלא תדרוש לנהל את ההליך הזה?
תמר, אני אראה את כתב התביעה, אני אראה במה מדובר, אני עוד לא ראיתי את זה. אבל בהחלט מבחינתי אמת דיברתי, כל מה שאני אומר ממוסמך, יש עדים שתומכים במה שאני אומר. תראו, 22 אנשים ממערכת הביטחון, בכירים מאוד, הגישו את הצירים, לא סתם השופט סולברג, שהוא קיבל את העתירה הזאת, הוא לא דחה אותה כמו שדחה עתירות אחרות, בטענה שעדיין לא מוצתה חקירה. הוצגו פה ממצאים חדשים, שלפני כן לא עלו ולא נחקרו, המניות לא נחקרו, אישור הצעות למצרים לא נחקר. עומדים 22 תצירים של בכירים שצועקים. אתם יודעים מה? היה אירוע בוועדה לביקורת המדינה. אמרנו, בוא ניתן לבקר המדינה לבדוק. הייתה תופעה מדהימה. אנשי משרד הביטחון שהופיעו, גם אלה שעברים וגם נוכחים, אומרים, תבדקו איתנו, אנחנו לא נכנים לישון בלילה על מה שקרה כאן.
טוב,
נתניהו. אם אין כלום ולא היה כלום, בבקשה, בוא נחשוף את זה לאור השמש.
מריה אלון, בוא ברשותך. אנחנו מדברים, אתה יודע, כנראה עם חייזר, אנחנו מבינים, נכון?
אנחנו מדברים עם חייזר פשוט.
נכון?
ככה אתה מרגיש?
אתה מהחייזרים המפגינים.
כן, טוב. תראו, זו תופעה אחרת. אני טוען שהמדינה נמצאת כרגע בסחרור, מדינה בהפרעה. אתם דיברתם בתחילת התוכנית, כן יהיו בחירות רביעיות, לא בחירות רביעיות. למה אנחנו מגיעים בכלל לזה? כי המדינה נזכה כבת אהובה על ידי מי שכבר נאשם על ידי המדינה בשלוש פרשות, והוא יודע שפרשה 3,000, כן, כל הפרשות האחרות הן כצל חיזר לעומת פרשה 3,000. אז מה יצא לו מללכת לבחירות? זה לדחות את החקירה. אולי הוא כבר קיבל את זה, אני לא יודע אם בג"ץ יקבל את הבקשה של היועץ המשפטי לממשלה לארכה עד אוקטובר. זה נראה לי הזוי, תסלחו לי. 4 שנים אנחנו כבר בתוך העניין, ועכשיו צריך ארכה כדי להתכונן לתשובה.
אני, שנייה לגבי ההפגנות והאמירה על החייזרים. אתה באמת מפגין, אתה באמת מפגין, אומר, משתתף בהפגנות, מגיע לדברים האלה.
מה התגובה שלך לאמירה הזאת לגבי אנשים? בסך הכל הרוב המכריע שם זה אנשים שללא פרנסה, מובטלים.
אבל יש גם תופעות, יש תופעות בשוליים.
רגע, בסדר, רגע. בסך הכל רוב הקהל שם הוא קהל שמבקש פרנסה וקיום בכבוד. אנשים מובטלים, כמיליון מובטלים, מספר מדהים, ואותם מכנה ראש ממשלה חייזרים.
מגדלי צמרת ומלונות פאר או משהו
כן,
כזה?
לא, כן, תראו, עבד האמון של אלה שנמצאים כעת ברחוב, עבד האמון בהנהגה, בראש הממשלה בעיקר. זה מצב מסוכן. אנחנו לא מדינה שיכולה להרשות לעצמה חוסר אמון של העם במנהיגיו. אז זה קשור גם איך הוא מתבטא. אבל אנשים באים להתגנה, הם רואים שם חייזרים, תת אלוף אמיר השכל, תת אלוף אסף אגמון, אנשים שכבר מפגינים 4 שנים, כנגד השחיתות, אנשים שמבינים שיש פה פגיעה בדמוקרטיה, הדגלים השחורים שהתעוררו פתאום באופן ספונטני, ואנשים שעכשיו פותחים את המקרר והוא ריק. המחדל של הקורונה הוא נוראי. אפשר להרחיב בו, אני אומר לכם, זה מחדל. בנימין נתניהו נהנה כל הזמן מזה שהוא יוצר ספינים ושיווק, ושיווק, אמרתי, ובשיווק יש לו שיווק מניפולטיבי, שקרי, 10.
אבל מה שקורה כאן...
כושל, על מה האנשים האלה מרגישים? הם חייזרים? אני פוגש אותם.
אבל מה שקורה כאן, בדיוק, אתה מגיע להפגנות ואתה מכיר, ואתה כאמור יודע שאלו התופעות הן תופעות מאוד בשוליים, אבל קורה פה עוד משהו מעניין. יש בעצם גם מקום מסוים שנראה, לפחות לפי סקרים, שהמחאה טובה לנתניהו במובנים מסוימים, או לפחות באיך שהיא מוצגת. נכון?
כן, הוא מיד מחלק את זה לימין שמאל, זה ימין שמאל. אני פוגש שם ליכודניקים, חירותניקים, מהסוג של בני בגין, שכבר אמר בבחירות האחרונות, אני לא מצביע יותר לליכוד בגלל נתניהו. או מיקי איתן, או אחרים. איך אתה מחלק את זה לימין שמאל? מה העניין ימין שמאל פה? זה העניין האם עם ישראל רוצה מנהיגות ערכית שנותנת דוגמה אישית, שהיא שומרת חוק, שהיא לא מושחתת, שהיא לא דואגת לעצמה ומפקירה את האזרחים. זאת המציאות שם. אני נדבר עם האנשים, גם בגשרים, בצמתים וגם בבלפור ומקומות אחרים. זו התחושה שם. אז הוא מדבר איתם על מגדלי צמרת או חייזרים או אנרכיסטים.
אבל אתה רואה מן הסתם את אותם נתונים ואותם סקרים, אתה יכול להסביר בכל זאת איך אחרי תקופה שהייתה באמת ירידה מאוד משמעותית בסקרים, כמה שהשלב הזה מעיד, לבין מצב שעכשיו יש עוד פעם עלייה?
אני לא רואה עלייה, אבל היכולת של נתניהו לשלוט במסר לצורך העניין, בסדר היום, דרך אמצעי תקשורת של דעתי צריכים לעשות פה חשבון נפש, כמו חשבון הנפש של מלחמת יום הכיפורים. אני לא אומר על כולם. אבל כשמתאי התקשורת מדבררים אותו ונותנים לו במה, שהיא שקרית, הוא ניצח את הקורונה, ראיתם את המסיבה ההיא, מסיבת הסיום. אני מתחילת האירוע, כשר ביטחון לשעבר, אומר, רבותיי, יש פה מחדל, תנו למשרד הביטחון לנהל את זה, לזהו, בנוי, רשות חירום לאומית. אז הוא דואג לעצמו, שמה משרד הביטחון יזכה בתהילה ולא הוא, נו באמת. בחיי אדם, אנשים מתו בגלל המחדל הזה, בבתי אבות ובמקומות אחרים. הבדיקות, שמהתחלה נאמר, צריך בדיקות, 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 זה גם משחרר את המשק. לא, סגר. אתם יודעים שיש אנשים שכבר 5 חודשים עוד מעט לא עובדים?
ודאי. ודאי שיודעים.
ובמצב הזה הוא דואג לעצמו להחזיר מס.
מה הקטע?
שלוש שעות ועדת כספים.
מר יעלון.
הוא רוצה לקבל מימון של הבית בקיסריה.
מה הקטע שהכי מקומם אותך בהתנהגות של ראש הממשלה ושל אנשי החצר שלו?
הוא היה צריך להתפטר, ואני קראתי לא להתפטר לפני 3 שנים, כי ידעתי בדיוק לאן הוא מוביל.
אבל עכשיו השותפים שלו לממשלה, וראש הממשלה החלופי, ואתה מדבר על הצורך לחקור את פרשת הצוללות, נפלה ועדת האפשרות לוועדת חקירה בענייני צוללות. אתה מדבר על התפטרות... יש הסכמה לא לקדם חוקים שנוגעים לדבר הזה. הם מי שהיו שותפיך למפלגה, הם מי שהלכת איתם. מה אתה חושב שהם צריכים לעשות?
זו אכזבה גדולה. אני ברגע שבני גנץ קיבל החלטה להיכנס תחת נתניהו, למרות שכל מערכת הבחירות שלנו הייתה, וכל ההתארגנות שכחול לבן הייתה, להחליף אותו. והנה הצליח השיסוי והכיתוב, השנאה, שהוא ממשיך עם זה גם עכשיו. ראינו את כושר הניהול הירוד שלו, אני טענתי את זה כשהייתי שר ביטחון. אם אין למדינת ישראל תוכנית רב שנתית למערכת בריאות ומרעיבים אותה, אז אנחנו מתפלים עם קורונה, בלי קורונה, חינוך, מדברים, לא עושים שום דבר, תחבורה ציבורית, תוכנית 20 שנה קדימה, אין למדינת ישראל, לכן אמרנו צריך להחליף אותו, ולצערי הם קרסו. שהם יסבירו למה הם קרסו.
ומה יהיה אם יהיו בחירות? מה יהיה מקומם אם יהיו בחירות? מה אתה צופה?
לדעתי, אני אופתע אם הם יעברו את אחוז החסימה.
אתה תופתע אם כחול לבן יעברו את אחוז החסימה?
בוודאי. אני את האכזבה הגדולה, אני שומע מהאנשים. עכשיו אומרים, אין אלטרנטיבה. רבותיי, צריך ליצור אלטרנטיבה. היא קיימת. יש יושב ראש אופוזיציה שקוראים לו יאיר לפיד. אני לידו, קבוצה של אנשים מצוינים. כל מי שחושב על פוליטיקה, שומעים כל מיני שמות, תצטרפו. אנחנו ניצור את החלופה השלטונית. ראינו מה קרה בבחירות, ונתניהו לא ניצח בשורכת בחירות לשנה האחרונה.
מר יעלון, מר יעלון, מר יעלון, פניו של נתניהו, כך אומרים, לסגר. אתה יכול להסביר את הבקשה הזאת, את הצעד הזה, או את הרמזים האלה, או הנקיטת צעדים בכיוון הזה?
הוא משתמש בעלייה ברמת התחלואה מחייבת סגר. אני לא רואה עלייה ברמת התחלואה, אני רואה עלייה ברמת המחאה. הרי הוא ניסה לפני כמעט שלושה שבועות, אותו סוף שבוע, שהוא רצה לסגור את המדינה, את המסעדות, את הים. כל הכוונה הייתה למנוע את ההפגנה, בעיקר בבלפור. תראו כמה השר לביטחון נתניהו, אוחנה, אין לו שם אחר מבחינתי, ניסה למנוע את ההפגנה בכל מיני דרכים. ואז היועץ המשפטי לממשלה אומר פתאום, אי אפשר למנוע את המחאה, את זכות המחאה. ואז פותחים שוב את המסעדות, עם כל מה שעלה המחיר הזה למסעדנים, פותחים פתאום את הים. עכשיו הוא מכוון לעוד שבועיים, הוא כבר יודע שרמת התחלואה תעלה. ממה שהוא חושש, הוא יכול להגיד חייזרים, ושהוא יכול להגיד שמבדרים אותו, הוא פוחד פחד מוות מהמחאה שתגרום לו בסופו של דבר לעוף. וזה מה שהוא היה צריך, הוא היה צריך לעשות לבד, ולמנוע מאיתנו את כל המחיר הכבד שהמדינה משלמת, גם בהווה וגם לעתיד.
השר לשעבר, אבל אלוף במילואים, חבר הכנסת משה בוגי יעלון, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, תודה על הדברים.
תודה רבה לכם, ונשתדל שיהיו ימים טובים יותר, ואפשר.
תודה רבה.
נקווה.